עמוד צדיק ח'. תיאור ההפרדה בתורה בצורה שדיברנו על דבר על ההפרדה בין זכר ונקבה, שנפרדו בדו צדדי כזה, זאת אומרת שנבראו בדו צדדי ועברו ניתוח הפרדה. תיאור ההפרדה בתורה בצורה של ניתוח הוא בדרך חידה ומשל. הקדוש ברוך הוא אינו מנתח בבית חולים, הוא אינו זקוק להרדמה. נטילת הצלע היא נטילת הצד הנקבי שבאדם הנברא והפיכתו ליצור עצמאי. התהליך הזה של הפיכת האדם הדו-מיני לזכר ונקבה נפרדים היה בוודאי תהליך ממושך, כמו כל התהליכים בטבע. מה שבעצם רוצה לומר זה שהקדוש ברוך הוא לא עשה שם באמת הרדמה במובן הניתוחי, כן? אלא זה כנראה בא לתאר איזשהו תהליך שאולי לא היה מודע לאדם, איזשהו תהליך שקרה לו אופן טבעי, באיזשהו אופן שזה נפרד לשני סוגים, אבולוציוני כזה או אחר, שזה נפרד מדו מיני לשני סוגים, זכר או נקבה. גם הצמחת הגן שבאי האדם ובשה ההפרדה, ויצמח השם אלוקים מן האדמה, כל עץ נחמד למראה וטוב למאכל, הייתה תהליך ממושך. התרדמה מסמל, הוא כותב פה, זהו, זכרתי. התרדמה מסמלת את העובדה שהאדם לא היה מודע לכך שהתהליך מתחולל. והנה, כאילו הוא מתעורר, הוא מוצא שיש אישה, יצור ממין האדם, שהוא נקבה טהורה, להבדיל מהדו-מיני שהיה קודם, שהיא בת זוג ליצור ממין האדם, שהוא זכר טהור, מה שלא היה כן מקודם. את האדם לא היה מודע לזה שהתהליך מתחולל. השאלה היא למה זה חשוב שהוא לא היה מודע, או למה צריך שהוא לא יהיה מודע. אני חושב שמה שמתכוון לומר זה שמדובר פה באיזשהו תהליך טבעי שלקח הרבה זמן, וזה לא איזה מישהו אחד שהיה בהרדמה, עשו לו ניתוח, הוא התעורר, יש שני סוגי אנשים. אלא זה תיאור מטאפורי של איזשהו תהליך שקרה לאדם שאולי קודם לא הייתה לו בדיוק מודעות או משהו כזה, ועד שנוצר מין האדם, וכשנוצר מין האדם הוא נוצר כפול. כן, זכר ונקבה, אברהם. כשהתורה אומרת ויברא אלוקים את האדם, היא אינה מתכוונת לאדם אחד ששמו הפרטי היה אדם. אנחנו רגילים לזה, גם שמעתי איזה, את הרבה מירה רז, הזכרתי קודם, היא דיברה ברדיו.
הרבה מי?
מירה רז. איזה רבה רפורמית כלשהי, לא יודע. אז היא אמרה שאנחנו רגילים לזה שהאדם וחווה, אדם זה השם של הגבר, וחווה זה השם של הנקבה. אנחנו רגילים לזה שהאדם זה שם פרטי, זאת אומרת זה שם של מישהו. זה כמו פריג'ידר, כן? זה נהיה שם של המותג, אבל בעצם זה התחיל בתור שם של...
גם היום יש אנשים שקוראים להם אדם. גם היום יש אנשים שקוראים
להם אדם. לא, הוא אומר כמו פלאפון.
כן, לא, זה אחרי זה, זה הפך
להיות. גם היום יש פריג'ידר, כן? השם הפרטי שלהם הוא אדם.
גם יש פריג'ידר אמיתי.
אדם, כן, אדם ברוך. אז יום הבא היא דיברה בצלם אלוקים עשה את האדם וכו', אז אני חושב שזה את הגבר. בצלם אלוקים עשה את האדם, הכוונה הכל מן האדם, כי האדם זה לא שם פרטי אלא שם של המין. מה? כן, כן. היא אינה מתכוונת לאדם, לבי, היא כל כך צודקת שזה ברור לגמרי, אני חושב שמישהו חושב אחרת, אבל לא משנה. היא אינה מתכוונת לאדם אחד ששמו הפרטי היה אדם. האדם, בהיה הידיעה, הוא שם המין. כמו שבפסוק הקודם, נעשה אדם בצלמנו כדמותינו וירדו בדגת הים וכו', אדם אינו שם פרטי, אלא מדובר על מין האדם. וכן בהמשך, וייצר השם אלוקים את האדם עפר מן האדמה, ויפח באפיו נשמת חיים, ויהי האדם לנפש חיה. עוד פעם, ברור, אם אנחנו ידוע, כן, האדם, אז ברור שלא מדובר על שם פרטי. אף אחד לא אומר, ה-יעקב, כן, או ה-משה, אין דבר כזה. זאת אומרת, האדם, אז ברור שאדם זה שם של מין, זה לא שם של ישות פרטית. התיאור של יצירת האדם מן האפר הוא בדרך משל ומליצה. הקדוש ברוך הוא לא לקח כף אפר וגיבל אותה במים כמו שעושים הילדים בגן. האפר כאן הוא החומר שממנו נוצרו גם בעלי החיים. זאת אומרת שמים זה כנראה איזשהו סוג של חיות. כשמכניסים את החיות לתוך החומר הדומם זה הערבוב של המים עם האפר. אוקיי? למעשה בשפה של... של פילוסופים עתיקים, כן, של אריסטו, מים, אדמה, רוח ואש, אז שם זה אפילו ממש, אני חושב שזאת הקריאה הפשוטה, נדמה לי שבתקופתו של אריסטו לא היה צריך לכתוב את זה. זה ברור שירבוב של מים עם אפר, הכוונה ירבוב של יסוד האפר, שזה הגולם הפשוט ביותר, הנמוך ביותר, כן, החומרי ביותר, עם מים, שזה הכנסת חיות או משהו יותר, כן, יותר חי, זה בעצם מה שיוצר את האדם. ואז זה לא, אני חושב שזה באמת, זה הסבר פשוט, זה לא, אני באמת חושב שזה פשט הפסוקים. אתה לא חושב שהכוונה, אנשים מדברים שם שירבבו מים עם אפר, עשו שם מין בוץ כזה, ועשו ארמונות בחול. אוקיי, רבי עובדיה ספורנו אומר שהאדם נוצר תחילה ביחד עם בעלי החיים כנפש חיה, כלומר נפש חיונית בלתי מדברת. כשכתוב נפש חיה, אז הכוונה הקומה הראשונה של האדם, שזה הקומה הבהמית, בסדר? אז הוא חי אבל הוא לא מדבר עדיין. נפש חיונית, זה מלשון נפש חיה, סליחה. נפש חיונית לא מדברת. אגב, בספר התניה שעושים הבחנה בנפש, הוא עושה הבחנה בנפש אלוקית ונפש בהמית. שם נרדף לנפש בהמית זה נפש חיונית. את הנפש החיונית זה בעצם המימד הבהמי שיש בכל אדם, יסוד החייתי שיש באדם, כולנו גם בעלי חיים, זאת אומרת סוג של בעלי חיים, יש לנו פיזיולוגיה של בעלי חיים וכל דבר אחר, יש את המימדים הרוחניים שהם הדבר שמעבר. אז הטענה של הספורנו זה שנפש חיה מתאר את הרובד הזה, בסדר? ולכן הוא אומר נפש חיונית בלתי מדברת. זאת אומרת, זה עוד לפני השלב של המדבר, במינוח של הכוזרי, כן, הצומח חי מדבר.
זה עדיין חי.
כן, בדיוק. ולכן הוא קורא לזה נפש חיה. ואחר כך, כמובן, זה בדיוק הפוך מרשי, כן? זה מדרש, זה לא רשי. כן. שנפש חיה זה רוח ממללה. זה בדיוק על הדיבור, כן? זה מה שקורה. טוב, אז הוא יגיע עוד מעט. ואחר כך ניתן בו צלם אלוקים השכלי, שזה הממד הרוחני, כן, שמעבר לבהמה. וכן הוא בבראשית רבה, על הכתוב בתחילת היום השישי, ויאמר אלוקים תוצא הארץ נפש, אמר אלעזר, נפש חיה זה רוחו של אדם הראשון. ספורנו לא, אני חייב פשוט, הבן שלי יכול להיות שנמצא שם באיזה מצב ש... סליחה, הלו, שוני, אני באמצע שיעור, אפשר בעשר? אה? אפשר בעשר? או שזה משהו שעכשיו חייב להיות? אוקיי, להתראות. הבן שלי פשוט בענייני דירה שהוא צריך לסגור וכולי, אז אני פחה, אני לא רוצה ש... אוקיי, אז ויאמר אלוקים תוצא הארץ, על הכתוב בתחילת היום השישי, ויאמר אלוקים תוצא הארץ, עוד פעם, נפש חיה, אותו ביטוי, אמר רבי אלעזר, נפש חיה זה רוחו של אדם הראשון. ספורנו לא הכיר את שיטתם של הביולוגים החדשים, והוא הגיע לזה רק מפירוש הפסוקים. בעצם הטענה שלו, מה הוא בעצם אומר? שספורנו, כשהקדוש ברוך הוא עשה את האדם נפש חיה, מה בעצם קורה פה? זה בדיוק אבולוציה. בהתחלה היה פה איזשהו סוג של בהמה, שלאט לאט מתפתחת וניתה בתוכה עוד מימד, עוד החלק הרוחני. אז אתם רואים שלא נוצר פה אדם, כמו שאנחנו בדרך כלל רגילים, אלא זה מתחיל מאיזושהי בהמה, וזה מתפתח לאט לאט להיות אדם. זאת אומרת, זה תהליך אבולוציוני. אז הוא אומר שספורנו אבל לא הכיר את שיטתם של הביולוגים החדשים, הוא לא אמר את זה בגלל הביולוגים, והוא הגיע לזה רק מפירוש הפסוקים. היה קשה לו הפסוק, ויצר השם אלוקים את האדם עפר מן האדמה, ויפח באפיו נשמת חיים, ויהי האדם לנפש חיה. הלא נפש חיה הוא התואר של בעלי החיים. ביום החמישי וביום השישי, אפשר לראות בפרשת הבריאה, ביום החמישי וביום השישי משתמשים ממש במונח נפש חיה לגבי בהמות, לגבי בעלי חיים. אז ויהי אדם לנפש חיה, כשאתה מקבל את ההקדמה הזאת בתורה מה זה נפש חיה, אז אומר הספורנו, נו, אז זה כנראה זה, שכשברו את האדם הוא היה נפש חיה, זה אגב אותו יום, יום שישי בבוקר, לפני האדם, עוד עשו בעלי חיים.
אז למה צריך לקרוא לו נפש אדם?
מה?
ברור את הבעל החיים, למה קוראים לו נפש אדם?
לא, זה היה כבר בעל חיים שבאופן פוטנציאלי, בסופו של דבר התפתח להיות אדם, לא כל בעלי החיים התפתחו להיות אדם, חלקם נשארו בעלי חיים. אז אני אומר, זה היה אותו דבר שלעתיד יהיה האדם, אבל כשהוא נברא, הוא עוד היה נפש חיה, לא היה משהו אחר. מכאן הגיע למסקנה שהתורה מספרת שוב את סדר הבריאה של האדם מתחילתו, לפני שניתן לו צלם אלוקים. אמנם לעניין פירוש הפסוק אין זה מסתבר. הוא חושב שהספורנו לא מסתבר מבחינת פירוש הפסוק, כי בפרשת גן עדן התורה באה להוסיף על מה שסופר בפרשת ששת הימים ולא לגרוע ממנו. יש את התיאור של בריאת האדם ביום השישי ואחרי זה פרשת גן עדן, בסדר? התיאור בפרשת גן עדן ספורנו בעצם מחזיר אותנו חזרה ביום שישי מתואר שנברא האדם. בפרשת גן עדן לפי ספורנו אנחנו חוזרים אחורה ומספרים איך זה קרה. אז בהתחלה הוא היה נפש חיה כמו בימה ואחרי זה צלם אלוקים. זה פשוט פירוט של מה שתואר בבת אחת ביום השישי. אבל הוא אומר שלא, זה תוספת. זאת אומרת, ביום השישי נברא האדם בקומה ראשונה, והתיאוש של גן עדן שבא אחר כך זה תוספת ולא לגרוע. והנראה הוא מה שפרשו אונקלוס ובעקבותיו רשי, שרוח חיה היא נפש ממללה. דהיינו, כוח הדיבור והביטוי של מחשבותיו. כלומר, התורה מוסיפה כאן שהאדם הזה שכבר סופר שניתן לו צלם אלוקים, שהוא השכל, אז אני נחזור לזה, היה מסוגל, זה ביום השישי כבר, בפרשת הבריאה, אז מתואר שהיה אדם וצלם אלוקים, שזה כבר השכל, זה כבר לכאורה אדם המושלם. ולכן הספורנו אומר, אז רגע, אז מה זה נפש חיה שמופיע אחר כך? איך זה? כנראה שמתחילים לפרט מחדש את כל הבריאה שתוארה באופן לקוני ביום השישי. הוא אומר לא, זה שתי רמות, ביום השישי זה השלב הראשון, ואחרי זה פרשת גן עדן בא השלב השני. אבל השלב הראשון זה לא בהמה, כי כתוב שם צלם אלוקים. כבר ביום שישי כתוב. אז אם אתה אומר שפרשת גן עדן לא מפרטת את מה שהיה ביום השישי, אלא מוסיפה עליו, מה נשאר להוסיף אחרי שכבר יש באדם צלם אלוקים?
מהו שלב ב'?
מה, כן, שלב ב', אם כבר תיארת הכל, זה מה שהוא אומר. שהתורה מוסיפה כאן שהאדם הזה שכבר סופר שניתן לו צלם אלוקים, שהוא השכל, עוד פעם הנחה מסוימת, היה מסוגל לבטא את מושגיו ומחשבותיו בצורה חיה, מורגשת, כלומר, בדיבור. זה מה שנוסף לו. בהתחלה היה לו יכולת לחשוב, אבל הוא לא היה לו את היכולת לבטא את זה בדיבור. ואז נטעה בו היכולת לדבר, וזה רוח ממללה של אונקלוס ושל רשי. עוד רגע אני אחזור עוד לדברים האלה. נפש חיה של בעל חיים היא היותו מרגיש וצועק וכדומה, ונפש חיה של האדם כוללת גם את היותו מסוגל לבטא גם את פנימיותו השכלית בצורה מורגשת. מורגשת כנראה גם עם רפלקסיה, זאת אומרת להיות מודע לזה. מסתבר שהדיבור האנושי לא נוצר מיד עם היווצרות השכל, אלא לאט לאט יצאה אצלו מן הכוח אל הפועל היכולת לבטא את מושגיו המחשבתיים במושגים מילוליים, וכך נוצרה השפה. אוקיי? עכשיו אני אצור רגע פה, אני אדבר טיפה על המשמעות של כמה שלבים שהוא אומר פה. קודם כל, הטענה היא שצלם אלוקים שביום, שנברא ביום השישי, זה השכל. על זה דיברנו בהתחלה כשלמדנו את הרב קוק. בשנה שלמדנו את הרב קוק, אז אמרנו שבהתחלה, ממש בתחילת הספר של לנבוכי הדור, אני טענתי שבעצם לנבוכי הדור בא לא לתרגם את המורה נבוכים לדורנו, אלא להדכן אותו. לא אותו דבר. להדכן אותו כמובן אותו מורה נבוכים אחר. כי אצל הרמב״ם באמת קים זה השכל. אבל אצל הרב קוק צלם אלוקים זה הרצון, לא השכל. והאמת שאם חושבים על זה, אז על זה דיברתי פעם, אני חושב. כן, זה השיעור קודם, שבעצם על האלקטרון הזה, שבדיוק, האלקטרון הזה שזז בלי כוח. דיברתי, אני חושב, השיעור הקודם זה, אני לא זוכר כבר. שבעצם זה אותו דבר, כי, כן, אם דיברתי על זה, בטח הבאתי את הדוגמה של ה... כן, האינטליגנציה של הציפורים. אנחנו מדברים תמיד על האינטליגנציה של הציפורים, איך שהן יודעות לנווט ולפתור משוואות דיפרנציאליות מסובכות, מה שאנשים אינטליגנטים אפילו לא תמיד מצליחים לפתור, ולפעמים אף אחד לא יודע לפתור אותם. עכשיו, זה שטויות כמובן, ברור שאין לציפורים שום אינטליגנציה, כמו שלמחשב אין שום אינטליגנציה. אינטליגנציה זה חייב להיות משהו שהוא תוצאה של רפלקסיה ושיקול דעת. כשאתה מסתכל על מה שעושים, עושות הציפורים, מנתח אותם, שם מודל מתמטי, כותב משוואה, ומחליט, מוצא דרך איך לפתור אותה, ועושה את זה, אתה אדם אינטליגנטי. או אם גם אתה עושה חלק, זה תמיד סוג של אינטליגנציה, וכל אחד כמה אינטליגנציה שיש לו. לציפור אין שום אינטליגנציה, היא פשוט עושה את מה שטבוע בה לעשות.
אבל אתה תיארת עכשיו לא חייב להיות בכירי.
מה? לא, אז רגע.
לכאורה התאריך הזה הוא תאריך
שהוא לא. לא, מה שאמרתי, זה כן חייב להיות בחיר, אני אגיד למה. אם דיברתי על זה, אז דיברתי על זה שם, אני אעשה את זה רק בקצרה כאן, כי זה בדיוק הנקודה שעולה גם כאן. אם באמת כל מה שאני עשיתי כאן הוא כפוי עליי, כמו שלייבוביץ לפעמים מתבטא שהמדע, הכרה המדעית כפויה עליהם.
שוב פעם זה לא אינטליגנציה.
בדיוק, אז שוב פעם זה לא אינטליגנציה, מה ההבדל בין זה לציפור? אז אני בסך הכל עושה דברים שאני
מתו... רק ההכרה, רק ההכרה.
זה לא אינטליגנציה. אז מה? זה שאני גם יודע את מה שאני עושה, אבל אני לא מחליט על מה שאני עושה. אני רק מודע לזה. אני מצלם במצלמה את מה שהציפור עושה, אז אני נהיה אינטליגנטי.
לא, לא, זה בכלל צריך לשאול.
זה השאלה. אז אני אומר, אם זה ככה, אז אין אינטליגנציה בעולם.
מה זה יודע בכלל? בשיטה הזאת, אני לא יודע מה זה יודע.
מבחן טיורינג, כן, על האדם, אתם מכירים, מבחן טיורינג, איך שיהיו כבר מכונות, כן, הוא צפה ככה לעתיד, שיהיו כבר מכונות שיודעות לחשב בצורה מאוד מתוחכמת, איך נדע להבחין מתי זה מכונה ומתי זה אדם? ונגיד שאנחנו לא רואים שזה ברזלים ומקלדת וכו', איך באופן מהותי, מבחינת האינטראקציה איתם, אנחנו יכולים להבחין. אז הוא אומר שתשאיר, תעשו ניסוי המפורסם שלו, כן? תראו מכונה ואדם מאחורי שני חלונות, תכניסו להם שאלות ותקבלו מהם תשובות. בסדר? אתם לא רואים עם מי אתם מדברים, הכל בכתב. זאת אומרת, לא שומעים, לא רואים, לא כלום. הכל אתה מקבל תשובה בכתב. מתי שלא תצליח להבחין אם אתה מדבר עם איפה זה, איפה יושב האדם ואיפה יושב את המכונה, זה אומר שהמכונות השיגו אותנו. אז המכונות נהיו אדם. עכשיו, במבחן הזה מפספס דבר נורא נורא יסודי. הוא מפספס את ההבדל בין ציפור לבין בן אדם. אדם במובן של יצור אינטליגנטי יכול להיות שהמחשב יוכל לעשות אפילו שיחה יותר טוב מהאדם.
זה שיטת המטריאליסטים,
כן. לא, ברור, הוא מניח הנחה, בסדר, אני רק לא מקבל את ההנחה.
הרב דיבר הרבה פעמים, צריך לא להתבלבל בין מטריאליזם ללא דואליזם, זאת אומרת לא קשור לבחירה, יכול להיות עולם רוחני.
אוקיי, אז אני עוד רגע אדבר על זה.
מטאפיזיות של הכרה גם בלי בחירה.
לא לא, אז אני דיברתי על זה בפעם הקודמת, אולי לא היית, אמרתי שזה בעצם אותו דבר, השיקול דעת והבחירה, זה אותו דבר. זאת אומרת, בסופו של דבר, אתה, כל עוד אתה לא מקבל החלטה על מה שאתה אומר, אלא אתה מתוכנת ואתה יודע לדבר, היה לך מתכנת גאון. אז המתכנת שלך הוא הגאון, מה זה קשור לזה שהמחשב הוא אדם, וזה מין שטויות אלו.
אבל מתי אפשר להבחין?
אי אפשר להבחין. אבל זה שאי אפשר להבחין זה אומר שהוא בן אדם, אז יש לי בעיה עם הבחנה, ומי שעיוור גם כן לא יכול להבחין, אז בגלל זה עכשיו אני מכונה ולא בן אדם כי הוא עיוור.
לשיטת המטריאליזם זה בן
אדם. לא, בסדר, זה הנחת המטריאליסט, אבל אני אומר, צריך להבין שיש פה הנחה מאוד מאוד מרחיקת לכת. בעצם לפי ההנחה הזאת, גם מים הם אינטליגנטים נורא, כמו שאמרתי, נכון? כי המים פותרים את משוואות אוויר סטוקס, מה שאף אחד כמעט לא יודע לפתור בשום מקרה שהוא לא טריוויאלי לגמרי. זה משוואות נורא מסובכות, הרבה יותר מסובכות משוואות הניווט של הציפורים. הרבה יותר מסובכות. אוקיי? אז מה, אז מישהו יעלה בדעתו להגיד, המטריאליסט הכי גדול, יעלה בדעתו להגיד שהמים יותר חכמים? לא משנה, זה המשוואה מתארת הידרודינמיקה.
הידרודינמיקה.
כן, לא משנה. אז זה, אבל זה משוואה מסובכת, קשה מאוד לפתור אותה. בסדר? רק במקרים מאוד מאוד פשוטים להפליא. אנחנו מצליחים לפתור את הגאונים הכי גדולים, אין, אי אפשר לפתור את זה, זה לא... אז מה זה אומר עכשיו, שהמים יותר חכמים מאיינשטיין? מישהו יעלה בדעתו להגיד דבר כזה? המטריאליסט צריך להגיד שכן. המטריאליסט צריך להגיד שכן, כי המטריאליסט דטרמיניסט. צריך להגיד שכן. למה? כי גם איינשטיין כפוי לעשות את מה שהוא עושה וגם המים.
לא. ההבדל המטריאליסט יגיד שהחוכמה זה המנגנון המוחי הכפוי שמבצע את התהליך.
אבל מה ההבדל בזה? גם הציפור עושה את זה. היא פותרת משוואות דיפרנציאליות. רק בשפה שלה. היא מסרטטת את גרף הפתרון. על ידי הכנפיים.
היא לא פותרת משוואות.
בטח שכן.
קורא לדברים שמתוארים על ידי משוואות.
לא, מה זה משנה? זה אותו דבר. זה בדיוק מה שאיינשטיין עושה. בדיוק אותו דבר.
אבל אדם לפעמים את הניסו הוא יותר חכם. חכם.
לא, אבל זאת אומרת, גם זה לא נכון. גם זה לא נכון.
שניהם לא עושים כלום. באמת לא עושים כלום. אבל ההבדל, מה שמוגדר כחוכמה, זה שיש לך מנגנון מוח שמבצע, שקורא לו הפעולות שמבצעות את החישוב, ולא קורא לך משהו שאפשר לתאר אותו על ידי חישוב.
המשוואות... מה ההבדל? אני לא מבין מה ההבדל, מה זה משנה?
זה...
אמרת המשוואות של הזה הם יותר זה, ולכן המים יותר חכמים. אז אני אומר, לפי המטריאליסט, הוא היה יותר חכם, כי המשוואות של כל מה שקורה במוח, כן, זה הרבה יותר מסובך ממשוואות.
אני בכלל לא בטוח שזה יותר מסובך. ממש לא.
לא חושב.
ממש לא בטוח שזה יותר מסובך. ממש לא.
דרך אגב, חוקרי המוח אומרים שהכל זה חישובים, כן?
לא יודע. לא, ברור, אנחנו מדברים על זה. זה אני מדבר.
כל הספר זה...
אז עכשיו, אז הטענה הזאת בעצם מרוקנת מתוכן את המושג אינטליגנציה. אם תיקח אותו, תביא אותו לאבסורד, אז בעצם אתה צריך להניח שלמים יש אינטליגנציה.
אנחנו לא יודעים להגדיר בדיוק, אפילו לא בדיוק, כל המושגים אנושיים כמו
מחשבה... לא, אני לא מדבר על חוסר היכולת להגדיר מה זה אינטליגנציה, ברור שאין לי הגדרה גם כן, ברור שלא.
זה יכול לענות על מבחני אינטליגנציה, נניח, כן, אומרת הבדיחה. אז ודאי שיש סיכוי טוב שנבנה מחשב שיעשה את הפסיכומטרי...
אבל הוא יעשה את הפסיכומטרי כי אתה בנית אותו ככה. הוא לא יעשה את זה מעצמו.
זה לא הוא יעשה
את זה. בסופו של דבר, כשאני אשב מול המכונה הזאת, ואני אומר, זה מכונה, זה בן אדם, זה מכונה, זה בן אדם.
לא תוכל להבחין.
אז לא תהיה לי הוכחה.
ברור שלא.
אני אומר.
מה שאני אומר.
למה אני אומר שהוא מכונה והוא בן אדם? בגלל שאני מרגיש שאינטואיציה. מה זה אינטואיציה? אני לא יודע.
אז אני אומר, מבחן טיורינג אני מסכים שיכול להיות שבסוף אנחנו לא נדע להבחין. מה שאני לא מסכים זה שבשלב שבו אנחנו לא נדע להבחין זה אומר שהמכונה הפכה לבן אדם. זה אני לא מסכים.
אני נמצא איזושהי שאלה שעליה...
אולי כן, אולי לא. זה שאלה מעניין. אם תמיד תמצא שאלה, זה אומר שהוא לא יעבור את מבחן טיורינג. אבל אני אומר, בהנחה שהוא כן יעבור את מבחן טיורינג, נניח. וזה לא דבר מופרך בכלל, זה יכול לקרות. אנחנו כבר היום לא כל כך רחוקים מזה, דרך אגב. במערכות לומדות, כרשתות נוירונים, אתה כבר לא כל כך רחוק מזה. זאת אומרת, זה כבר אפשר לראות באופק את זה שזה יקרה. אוקיי? אז אבל זה, אני חושב שזה, אז יכול להיות שאת המבחן טיורינג הזה באמת הוא לא, זאת אומרת, הוא יעבור.
יש עוד הבדל שקשור לאינטליגנציה שאנחנו לא יכולים אולי לתאר אותו מדויק, אבל גם בלי בחירה. אני רוצה להגיד שאינטליגנציה בלי בחירה, שלאדם יש יכולת לדעת כל מיני דברים שהם נכונים גם בלי, זאת אומרת, אותם הנחות יסוד או דברים שהוא, הראייה הזאת של מה נכון, מה לא נכון, כמו עיקרון של פשטות או של דברים שמשהו אחר מכני לא יכול.
ציפור יודעת לעשות את זה, מה זאת אומרת? איך היא יודעת לעוף בדיוק לאוסטרליה? היא פותרת משוואה דיפרנציאלית, עם אתר של אוקם, היא בוחרת את המשוואה הכי טובה, היא
פותרת. הציפור עכשיו עובדת על פי עיקרון של רצף של אירועים סיבתיים.
גם אתה עובד על פי
רצף. לא נכון, יש דברים שאני יודע שהם נכונים, הנחות היסוד האלה.
אתה טועה.
איך הבדך
להוכיח? לא, אתה טועה.
אני לא טועה, כי יש דברים שאני יודע שהם נכונים, בלי שקרה איזשהו משהו סיבתי שפעל וגרם.
אין דבר כזה, לפי התפיסה המטריאליסטית.
לא, אז אני שנייה.
אין דבר
כזה. אני לא מדבר על מטריאליזם. אני מדבר, אבל זה לא מה שאמרתי, אני מדבר לא על מטריאליזם, אני מדבר על משהו אחר שהוא...
לא, דטרמיניזם לא מטריאליסטי, אותו דבר. עדיין אתה טועה.
למה?
בגלל שאם זה דטרמיניסטי, אז פירוש הדבר שבעצם אתה מונע בדיוק כמו הציפור. אין שום הבדל. אין שום הבדל, אתה לא קיבלת החלטות פה. אלא מה? אתה מודע...
נכון, לא קיבלתי החלטות.
אתה מודע לתהליך המכני שאתה עושה כמו ציפור.
לא מדבר רק על מודעות. לא קיבלתי החלטה, אבל כן היה פה תהליך לא סיבתי.
סיבתי לגמרי.
לא
סיבתי
פיזיקלי.
לא, סיבתי לגמרי. סיבתי פיזיקלי. אתה עוד פעם טעות. אני אומר לך, אנחנו דיברנו על זה בפעם הקודמת, אני אסביר לך. אנחנו הבאתי את הדוגמה הזאת, נכון, של הקוף מול המראה. עכשיו אני פשוט נזכר מתי דיברתי על זה. הקוף מול המראה. אז היה שם, שלחתי שאלה לסומפולינסקי, כן, ששמו לו איזה כתם במצח, העמידו אותו מול מראה והוא הוריד את הכתם. והחוקרים טוענים שזה אינדיקציה לזה שיש לו מודעות עצמית. אוקיי? כי רואים שכשהוא רואה במראה את הדבר הזה, הוא מבין שזה הוא, שזה לא קוף אחר. ולכן זה גורם לו לנקות את הכתם. והוא רואה שזה מתנקה, ואז הוא מפסיק. זאת אומרת, רואים שיש לו מודעות, הוא מבין שזה הוא. אז זה אומר שיש לו מודעות עצמית. עכשיו שאלתי את סומפולינסקי, האם לדעתו זה מוכיח שיש פה מודעות עצמית? ניסוי כזה. יכול שזה נכון, יכול שזה לא נכון. אני בכלל לא מדבר על השאלה אם זה נכון או לא. אני שואל האם הניסוי מוכיח את המסקנה שיש מודעות עצמית. לפי סומפולינסקי חד משמעית לא. הוא לא ענה לי על זה כמובן. הוא ענה, אבל לא נתן לי תשובה באמת. אבל אין הוכחה לפי סומפולינסקי, אתה יודע למה? כי לפי התפיסה שהוא המטריאליסט.
מטריאליסט,
כן. ודטרמיניסט. עכשיו, מה קורה לשיטתו? מה שקורה לשיטתו זה בעצם מה שנקרא אפיפנומנליזם. זאת אומרת, למה הקוף מזיז את את היד כדי לנקות את הצבע? בדיוק כמו אדם, אגב, זה לא משנה. נגיד שמישהו נותן לי אגרוף, אני נותן לו אגרוף בחזרה. איך מסביר את זה המטריאליסט? הוא גם יודע שיש מודעות, ואני חושב, ומחליט, ומתעצבן, ברור, הכל הוא מסכים. אלא מה? שכל זה הוא אפיפנומנה. את כל זה מתלווה לתהליך המכני שמקבל את ההחלטות בלי קשר לעניין. זאת אומרת, אני קיבלתי בוקס, הבוקס הזה מעביר פולס למוח, המוח מאבד את זה לפי המבנה שלו, לא משנה מה, כתוצאה מזה יוצא פולס ליד הזאת, תן לו בוקס בחזרה, וכך נתתי לו בוקס בחזרה.
רגע, יש לו תחושה של הכרה.
בדיוק. עכשיו, מתלווה לזה מודעות. זאת אומרת, יש לנו גם איזשהו, אנחנו גם, עכשיו, המודעות הזאת במידה רבה היא אשליה, כי חלק מהמודעות הזאת זאת גם תחושת החלטה. זה לא רק מודעות למה שקורה, אלא יש לנו איזושהי תחושה שלדעתם זה אשליה, שזו תחושה של החלטה. עכשיו, אבל זה לא באמת שההחלטה הזאת גורמת למשהו. זאת אשליה שמתלווה לתהליכים. ואז אמרתי לו, לשיטתך, הקוף שעומד שם מול המראה עובר את כל התהליך שאני עובר, נכון? רק המכני. מה הראיה שמתעוררת אצלו גם מודעות שמביטה בזה? הרי אתה לא מסכים שהמודעות גורמת להזזת היד וניקויה. היא רק מתלווה. אז מה הראיה שזה מתלווה? זה לא מתלווה. אולי לא, אולי כן. אין שום ראיה. אלא מה? יש לו, יש לו בנוי כמון. האור מהמראה פוגע לו פה, אז זה מזיז לו יד כדי לנקות את הכתם. אתה יודע? עכשיו אני... מה?
זה יכול להיות כמו אם יש לחידה עם הכובעים. לדעת איזה כובע...
כן, על הראש שלך, מתוך מה שאחרים.
אבל אתה מסתכל על האחרים, ולכן אתה יודע, זאת אומרת, הוא מסתכל שם, והוא חושב אולי גם אצלי...
לא, זה משנה, הוא לא חושב כלום. זה בדיוק מה שאני אומר, כי זה הכל תהליך מכני לפי סמפולינסקי. הוא רק, יש מתלווה לתהליך המכני הזה גם מודעות, אצל בן אדם. ואצל הקוף אין לך שום ראייה שמה מתלווה לזה, כי הרי את התהליך אתה מסביר בין כל מכון מכנית. אז מה הראייה שלך שמתלווה לזה מודעות? עכשיו כמובן, זה לא ראה פרחה עליו, הוא יכול להגיד, נכון, אתה צודק, הרי זה שטות. בסדר, הוא רק לא אמר את זה, ושתיתי בכוח להביא אותו לשם
אבו. יש עוד בסיסית, לפי המטרליזם, מה זה בכלל מודעות? מה זה מודעות? הרי יש פרנזם, יש רק
טוענים שזו תכונה של מכלול
פיזיקלי.
טוענים שזו תכונה של מכלול פיזיקלי. תכונה של המכלול הפיזיקלי.
איזה תכונה?
זו טענה שלו.
איזה תכונה? אם זו תכונה של המכלול
פיזיקלי,
אז זו תכונה פיזיקלית.
זו תכונה של מכלול פיזיקלי.
אבל תכונה פיזיקלית
שלו. לא.
נוזליות זה תכונה פיזיקלית.
לא. נוזליות כן, אבל הם טוענים שזה לא. זו תכונה, מכלול חומרי שבנוי באופן מסוים,
אבל מטרליזם יש רק חומר, יש רק...
לא, ברור, לכן זה רק תכונה של משהו, זה לא דבר, המודעות. המודעות היא לא יש, היא תכונה. אבל היא לא תכונה פיזיקלית של הדברים, היא תכונה אחרת של הדברים, אני לא יודע. עוד פעם, אני מסכים איתך, אתה יודע, אבל זה מה שהם אומרים.
לא, אני לא מבין.
אבל זה לא...
לא, עכשיו אני חוזר אבל אלינו.
מה שאני אומר, הרב בעצם אני מבין שטוען ש... אני מנסה להגיד שגם בלי הבחירה, זאת אומרת, יש תהליכים שהם לא מטריאליסטים סיבתיים, וזה יכול להיות גם בלי בחירה.
אתה יכול... מה זאת אומרת, לא משנה, התהליכים האלה, אבל זה לא אכפת לי, אם הם דטרמיניסטיים, אז מה אכפת לי אם זה פיזיקלי או לא? מה זה משנה? זה טבוע בך ואתה מוציא את זה לפועל. מה זה משנה אם זה פיזיקלי או לא פיזיקלי?
זה לא טבוע בך. זה לא טבוע בך, זה אולי מוכרח שיקרה.
בסדר, אז טבוע בעולם.
אולי זה מוכרח שזה יקרה.
אז עוד יותר גרוע. אז עוד יותר גרוע, זה טבוע בעולם ולא בי. אז בכלל אני לא אינטליגנטי.
בסדר, אני גם לא דטרמיניסט, אני רק אומר שזה עדיין יהיה הבדל בינך לבין הציפור.
לא, אין שום הבדל. שום הבדל. בציפור יש את אותו דבר טבוע ופותר את השוואה.
הציפור היא רק חלקיקים שפועלים עם כוחות.
לא, מה זה משנה?
ואצלך יש משהו אחר שנקרא...
אבל שמתלווה רק. זה בדיוק, עוד פעם אני אומר, הוא לא נוטל חלק בתהליך.
אתה חוזר לזה שהכל חומר.
לא, אני לא חוזר לזה שהכל חומר. עוד פעם.
הוא מתלווה, הוא חלק מהתהליך, זה קורה אוטומטית, אבל זה עדיין חלק מהתהליך.
אז מה האינטליגנציה פה? מה זה משנה אם המכונה עשויה מאור, או עשויה מברזל, או עשויה מי, אני לא יודע. מה זה משנה? כל עוד זה מכונה מכנית, אז מה זה מעניין?
זה הבדל, זה הבדל.
לא, זה לא הבדל. אז אני אגיד, אתה יודע מה, הציפור יש לה אינטליגנציה, ולמה אם אין? כי היא גם נושמת. בסדר, אני יכול לראות הרבה הבדלים, גם יש לה כנפיים. אז בגלל זה, אצלי אינטליגנציה זה מי שיש לו כנפיים.
כי זה עדיין הכל חומר.
גם זה לא הבדל מהותי.
מה, הבדל במשהו שהוא לא חומר,
שהוא לא חומר, זה לא מהותי? לעניין אינטליגנציה, כלום. כלום. לא זה לא הבדל מהותי.
לעניין אינטליגנציה להגדרתך.
ברור, לעניין.
אתה אומר לעניין אינטליגנציה שמוגדרת על ידי משהו בכירי, זה אין לזה.
לעניין אינטליגנציה כמו שכולנו מבינים את המושג אינטליגנציה. זה לא משנה כלום. לא משנה כלום. אתה יכול להגדיר אינטליגנציה איך שאתה רוצה, אבל אני אומר, בתפיסה של כולם, כולל המטריאליסטים הכי גדולים, איך שהם מבינים אינטליגנציה, זה בדיוק איך שאני ואתה מבינים אינטליגנציה. ובהגדרה הזאת, הרפלקסיה, או זה שזה רוחני ולא גופני, לא מעניינת, זה לא רלוונטי בכלל. מה זה משנה? חייב להיות, הדבר המהותי באינטליגנציה, זה שזה כרוך בשיקול דעת. ושיקול דעת פירושו, לכן כאן אני חוזר לרצון והשכל. שיקול דעת פירושו שכשבי נתן מצב מוחי נתון, ואינפוט נתון לעיניים, איזשהו מראה שאני רואה,
יש,
או משהו
יש
כזה.
יש יותר מאפשרות אחת.
בדיוק. אני שוקל איזה מכמה אפשרויות אני בוחר להחליט, ללכת, להתנהג, לא משנה, תלוי באיזה החלטה מדובר. זה נקרא אינטליגנציה. אם הדבר הזה כפוי עליי, אין שום אינטליגנציה בזה, זה כמו מי.
הרב, דבר שמחליט לתקוף מצד ימין או מצד שמאל.
לא יודע.
שיש לו שתי אפשרויות.
אין לי מושג.
הוא בהכרח מפריד שיקול.
לא, לא. אם זה כפוי עליו.
משהו
נבחר דווקא. הוא עושה חישוב אוטומטי, ברור לו. הוא כבר המוח שלו מאומן כזה, הוא רואה שפה יש אר, לא כדאי לתקוף, אז הוא תוקף מפה. אבל הוא לא חושב שלא כדאי וכן כדאי. זה שפה שלי. לא. השפה שלי זה להגיד כדאי ולא כדאי, אני מתאר את
זה. אני מנסה לומר בשיקול דעת של בן אדם.
הוא פשוט זורם כמו מים.
אז אני אומר, אז גם בשיקול דעת של בן אדם זה הוא זורם בכל סיטואציה.
המטריאליסט טוען שזה נכון, גם האדם הוא כזה.
הוא צריך עכשיו להחליט זה נכון או זה נכון. הוא צריך להגיד למה זה נראה לך נכון או זה נכון.
אוקיי, זה מה שאני אומר. אם האדם הוא באמת מחליט, אז אני מוכן לדבר על זה שיש לו אינטליגנציה. לכן אני אומר, לציפור אין פחות אינטליגנציה מהאדם. זה טעות נפוצה. לציפור אין אינטליגנציה, נקודה, אפס אינטליגנציה, אפס IQ. למרות שהיא יודעת לעשות דברים.
אלא אם כן היא בוחרת.
יש בדיוק. כן, יכול, אם אני מתכוון ציפור, איך שאנחנו מבינים אותה בדרך כלל, ההנחה נגיד שהיא לא בוחרת, אני באמת לא יודע, לא בטוח.
אשמח מה אתה אומר.
לא, אשמח הגדרת המושג אינטליגנציה. המושג אינטליגנציה זה לא
מה שהיא בוחרת. יכול להיות שהיא בוחרת.
לא, אני מדבר, נגיד נניח לצורך הדיון שהציפור לא בוחרת. נניח לצורך הדיון שהציפור לא בוחרת, בסדר? אני לא יודע אם בוחרת.
נדבר על המים.
או המים, כן, לא משנה. גם זה אני לא יודע, אבל אני מניח שמים לא בוחרים, אוקיי? עכשיו, הטענה שלי שמים אין להם מעט אינטליגנציה, כמו שציפור אין מעט אינטליגנציה. יש להם אפס אינטליגנציה. זה לא הבדל כמותי. כי אינטליגנציה אין פירושו איזה משימות אתה יודע לעשות. זה כל הבדיחות של המשגיחים, כן? תיתנו לשחקני כדורגל 22 כדורים, במקום ש 22 שחקנים ירוצו אחרי כדור אחד. ליבוביץ' תמיד אהב גם כן לצטט את זה. לפני שזה עבר למשגיחים, הם לא יודעים שזה המקור ממנו. אז חוליגני, בדיוק. אז מה הוא מתכוון בעצם לומר? הוא מתכוון בעצם לומר שכאילו... איך הגעתי לזה?
אין אינטליגנציה.
זה לא ביטוי לאינטליגנציה.
כן, בדיוק. אתה לא, אתה לא מחליט, זאת אומרת, הוא לא רואה את זה כאיזושהי פעולה שיש בה מימד, אני חולק עליו לגמרי דרך אגב.
הוא לא רואה.
בדיוק.
אני בעניין הכדורסל יותר.
השחקן שהצליח להבקיע את שער יריבו, איננו אדם מאושר.
שער מה?
השחקן שהצליח להבקיע את שער יריבו עם הכדור, איננו אדם מאושר יותר, אמר ליבוביץ', אלא בהמה עליזה יותר. ואולי סיל. אז...
הוא יודע להתבטא.
אולי סיל של רשעות לו, אבל כזה. סלט, מבינה כאילו משחק כבורגל מנגדור.
זה משפט חזק. אני
מתכוון את זה בכל מאוד.
נהדר, נהדר. אבל זה לא יקרה.
אז איפה הם?
הוא מטריאליסט?
לא, הפוך. הפוך. מי? הוא כתב את הבעיה הפסיכופיזית, הבעיה הפסיכופיזית, לא, הוא ממש לא היה מטריאליסט.
הוא לא היה מטריאליסט.
לא, בכל אופן, מה שאני רוצה לומר זה שהמושג אינטליגנציה או שכל, נגיד שהרמב״ם מזהה צלם האדם, צלם אלוקים שבאדם עם השכל, גם הוא בעצם מתחיל מנקודה שבה אלקטרון מסוים נוסע בלי שפועל עליו כוח פיזיקלי. כי אתה צריך, זה משמעותו של שיקול דעת. משמעותו של שיקול דעת, שזה לא מתוכנת בך האופן שבו אתה חושב או מתנהל, אלא שאתה מחליט עליו. עכשיו, פה לא מדבר על בחירה במובן של ערכים, או במובן של בחירות מוסריות, או דברים כאלה. אני מדבר על שיקול דעת, אפילו מדעי, לבחור תיאוריה מדעית, להחליט שזאת תיאוריה שנראית לי יותר נכונה מהתיאוריה ההיא. אם זה כפוי עליי, אז אני כמו מים או ציפור. אם אני מפעיל שיקול דעת, אז יש לי אינטליגנציה. אוקיי? עכשיו שיקול דעת...
אני אומר את זה שזה במקומות שיש הכרעות ערכיות, אז יש לי
בהקשר המוסרי, ולכן אני אומר עכשיו...
לא, בכל ההקשרים, כשדיברנו על הנישואי ליבט...
בהחלטה מה לעשות, אני אומר, בהחלטה מה לעשות...
יש דברים שנראים לנו כבחירות, אבל הם בעצם ככה אנחנו בנויים, והמקומות
היחידים שבהם... בלחיצה לכפתור, אבל במקום שיש לך שיקול דעת כמו בין תיאוריות מדעיות.
זהו.
האם היה לבחור בתיאוריה הזאת או בתיאוריה
הזאת?
אני יודע מה דיברתי אז, אני אומר לך מה אני חושב עכשיו. אולי פעם חשבתי אחרת, אני לא יודע. אני אומר לך מה אני חושב עכשיו. מה שאני חושב עכשיו שזה אותו דבר.
אז...
זה החצון חופשי. בכל מקום שיש התלבטות אמיתית, זאת אומרת שיש שני צדדים שצריך לקבל החלטה ביניהם. זה יכול להיות התלבטות בין שני ערכים או התלבטות בין שני תיאוריות מדעיות. זאת אומרת, זה לא משנה.
זה לא דומה, אבל זה לא מספיק.
צריך אינטליגנציה, זה המינימום, כי צריך להבין וצריך להפעיל שיקול דעת.
כן, בדיוק, להפעיל שיקול דעת ולהחליט על אחת מכמה אופציות. אבל החלטה על אחת מכמה אופציות שהיא לא כפויה עליי, פירוש הדבר שאני מזיז את האלקטרון הראשון, לא כוח פיזיקלי. כי המצב הנתון לא מכתיב לאן ירוץ האלקטרון בשלב הבא. אני עכשיו מחליט, האם הוא ירוץ לפה או ירוץ לפה. אז מה זה אומר? מי מזיז אותו? הראשון, אחרי זה היד שלי זזה ונותנת אגרוף וכו'. אבל מי מזיז בהתחלה את האלקטרון הראשון? אני. זאת אומרת, הנפש שלי, הרצון שלי, השכל שלי. לכן אמרתי שהשכל והרצון בעצם, המודל של הרב קוק והמודל של הרמב״ם, באמת מתלכדים במובן מסוים. זה לא בדיוק אותו דבר, אבל זה כן אותה נקודה. זאת אומרת, מותר האדם מן הבהמה, או צלם אלוקים שיש באדם, זה היכולת להזיז אלקטרונים בלי כוח פיזיקלי.
לברוא, לברוא משהו בעולם.
כן, בדיוק.
לברוא תהליכים.
בדיוק. אז מה שהוא אומר שצלם אלוקים זה השכל, ואמרתי שהרב קוק אומר זה הרצון, ועכשיו אני אומר זה לא כל כך שונה כמו שזה נראה. כי למה, אז באמת אמרתי זה בתחילת לנבוכי הדור, באמת כך חשבתי. אם אתה מדבר על אז אני מסכים, עכשיו אני משחזר מה
אני גם לא בטוח שהספר גם לא נראה ממנו ככה.
אוקיי, יכול להיות, אני לא זוכר כבר.
צריך כבר לעשות עוד הערה.
מהדורה שנייה, כן. כשדיברתי שם באמת, אז אמרתי שאני דווקא מזדהה עם הרב קוק במחלוקת הזאת, בגלל ששכל יש גם לבעלי חיים, רק פחות. הם יודעים לעשות דברים, הם פחות מתוחכמים מאיתנו. אבל הרצון משמעותו חופש בחירה. חופש בחירה באופן מהותי יש רק לפחות מקובל לחשוב, שיש רק לאדם ולא לשום דבר אחר. לכן בעצם אם אתה מחפש את צלם אלוקים שיש באדם, אני הייתי דווקא באמת שם את הדגש על הרצון. אבל עכשיו, אחרי התובנה הזאת, אני אומר, נכון לאז אני ודאי באמת חשבתי ככה, מה שקרה אחרי זה אני כבר לא זוכר. אבל עכשיו פתאום הבנתי באמת שזה עבר אצלי איזשהו שינוי. אבל עכשיו אני באמת חושב שזה לא נכון. זאת אומרת, זה לא שהציפור יש לה אינטליגנציה רק פחות מהאדם. גם בשכל יש הבדל קטגורי. לאדם יש שכל ולציפור אין.
בכלל.
כלום, אפס.
כי זה אותו דבר. שכל ורצון זה אותו דבר.
לא, לא אותו דבר. זה מנגנון דומה. זה לא אותו דבר. כי זה עוסק בעובדות, זה עוסק בערכים.
זה הבעיה אולי. קשה להתייחס לזה כבחירה.
לא, לא אמרתי בחירה. זה לא בחירה. זה שיקול דעת. בחירה זה יותר עם קונוטציה של ערכים, לכן אני אומר, זה שיקול דעת.
מה זה שיקול דעת? זה שם אחר, זה או זה. אתה צריך להחליט, זה או זה. נכון, זה לבחור.
נכון.
התיאוריה הזאת או התיאוריה הזאת נכונה.
מבחינה.
אבל זה יותר מתקשר.
בחירה זה לא רק ערכים, למה זה רק ערכים? בוחרים כל יום אלף
דברים. לא, אין לי בעיה, אני רק אומר, המושג בחירה בדרך כלל מתייחס לערכים. אני מעדיף להגיד שיקול דעת, אתה רוצה את זה, תראה מה שאתה רוצה. עוד פעם, אם יש לו בחירה ואני לא יודע יכול להיות, אבל בהנחה שאין לו בחירה במובן הרגיל שלנו, מה שהציפור עושה, היא לא עושה מתוך שיקול דעת. היא עושה כי ככה היא מתוכנתת לעשות, זה הכל. כמו שמים זורמים. המים מפעילים שיקול דעת האם לזרום מפה, הם עושים חישובי פוטנציאל, או הפוטנציאל יותר לזרום מפה. הם פשוט זורמים לשם, זה הכל. כי זה מה שהנסיבות
רותחות אותם. למה אתה חושב שזה ככה? אם אתה לא מרגיש ככה,
אבל גם המים, אם יש פה הר הם יזרמו משם, מה אתה אומר? הם חושבים או לא חושבים? פה יש הר ופה יש עמק והם יזרמו דווקא משם, למה? כי הנסיבות לוקחות אותם, זה כוח פיזיקלי.
המינימום שהוא מוכרח, כל השאר.
אם הציפור היא אותו דבר, לא מהציפור. אבל אם הציפור זה בעצם אותו דבר, זה שיקול שכפוי,
גם מוכרח.
בתוכה.
אז מה
אני משנה, גם הציפור
היא אותו דבר. יכול להיות שגם המים בוחרים. יכול להיות שגם המים בוחרים. אני אומר מה כבר להסתובב.
לצומח לחי. מה ההבדל ביניהם?
הבדל ביולוגי.
מה?
הבדל ביולוגי, אני חושב.
לא, אומרים בהתפתחות, גם אנחנו בכל הפילוסופיה מדברים על הבדל בין...
אני לא רואה הבדל מהותי. יש איזשהו הבדל ביולוגי שאני לא יודע להגדיר אותו. אני אולי לא מספיק מבין גם בביולוגיה.
משהו מהותי.
אני לא רואה את
זה. אוקיי, הסר, זה יכול להיות מהותי עדיין ברמה הטכנית. לקוף יש 12 שרירים ביד, ולבדם יש כ-100 שרירים ביד.
לא, לא, אני מדבר דומה.
אז זה הופך את ה...
מה מהותי ומה לא זה? מה מהותי ומה לא זה? עניין של אחד
אדם. לא בטא בן אדם, בלי בן אדם.
צריכים להראות.
בלי בן אדם.
בסדר, מה מהותי ומה לא זה?
דומם, צומח וחי. יש הבדלים ביניהם.
נכון.
מהותיים.
גם בתוך הדומם יש הבדלים, וגם בתוך הצומח.
נכון.
זה הרב...
אתה אומר שיש לצמחים יותר אינטליגנטיים אוקיי.
שאלה אתה מגדיר אינטליגנציה, עוד פעם אני אומר, בהגדרות המקובלות של אינטליגנציה, נדמה לי לפחות, אם האנשים לא מבולבלים, אז לא לצומח ולא לחי אין אינטליגנציה. לדעתי, אני... עוד פעם, אלא אם כן, בעל חיים גם יש לו בחירה, יכול להיות, זה אני לא יודע. אם גם הוא יש לו שיקול דעת באמת, כמו שיש אצלנו, אז בסדר, אז גם לא יש אינטליגנציה, ואז נכון לדבר על אינטליגנציה.
על הרמה של אינטליגנציה. מה? אז נכון לדבר על הרמה של
אינטליגנציה.
אין הגדרה לאינטליגנציה, אבל אני מדבר כרגע...
אז אפשר לדבר על יש להם או אין להם?
לא, לא. מה שמדרך כלל כשאומרים אין הגדרה לאינטליגנציה, מתכוונים לומר, אנחנו לא יודעים להגדיר איזה סוג פעולות מבטאות אינטליגנציה.
אוקיי.
אוקיי? לא, 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 שנייה. אז זה דיון אחד. השאלה, האם הכדרור המופלא של מסי הוא אינטליגנציה, או שהוא סוג אחר של יכולת? אולי, לא יודע מה. זאת אומרת, אנשים יש להם יכולות מופלאות בתחומים שהם פרוזאים. כן, אז זה אינטליגנציות המרובות. כן, דיברתי על זה גם כפעם. אבל זה ההתלבטות, האם אפשר להגדיר את המושג אינטליגנציה. אבל כל ההתלבטויות האלה נמצאות במישור של טיורינג. במישור הפנומנולוגי. זאת אומרת, איזה דבר שאני פוגש, איזה סוג התנהגות שאני פוגש, יכולה להיחשב כאינטליגנציה. אני שואל שאלה אחרת. אני שואל על מה זה צריך להעיד כדי להיחשב כאינטליגנציה. אני טוען שציפור יכולה לעשות פעולות מתוחכמות, או מסי הוא בן אדם, אבל ציפור יכולה לעשות פעולות מתוחכמות, ואתה תגדיר אותם ברמה הפנומנולוגית כאינטליגנציה, ואני אגיד לך זה לא אינטליגנציה. זאת בעיה ברמה אחת קודם מהבעיה שבדרך כלל רגילים לנסח בתור הגדרת האינטליגנציה. כי אני אומר, מחשב יכול לבצע פעולות סופר אינטליגנטיות אם תכנתו אותו אנשים אינטליגנטיים.
האמת היא, האמת היא שיכולת הכידור אין לה שום הבדל בינה ובין היכולת של הציפור.
לא, אני לא בטוח, לא בטוח. יכול להיות ששם קבלת החלטות גם והיא מהירה, לא בטוח.
הכישרון של כזה, א' יש
את... כן, יש כישרון בפיזיקה. אני אשתן, יש כישרון בפיזיקה.
כישרון בפיזיקה זה לא אינטליגנציה?
אה?
זה לא
לקבל. זה לא אינטליגנציה.
למה זאת אומרת?
חלק מהדברים, זה המוח שלך שעושה חישובים בצורה מהירה.
לא, אם זה כישרון, אם זה כישרון לקבל החלטות.
כן, ברור.
בסדר, אני מדבר לא על כישרון לקבל החלטות.
זה גם כישרון לקבל החלטות, גם בכדורגל זה כישרון לקבל החלטות.
בוודאי.
מי אמר לך שלא? שחקן יותר גרוע, היה תוקף ככה ולא ככה.
נדבר על היכולת הטכנית. היכולת הטכנית של הכידור.
לא, לא,
לא קשורה לטכניקה סתם.
זה יכול להיות שלא. אבל אני מדבר על יכולת לשחק כדורגל, לא יכולת טכנית.
אתה רואה את מסי בפעולה.
לא.
הוא מקבל החלטות.
אני רואה רק כדורסל.
אז תראה, אבל אתה לא...
בסדר, אבל אתה מבין שבאופן עקרוני אותו דבר יש גם בכדורגל. אפשר להם יותר או פחות, אבל זה מאותו סוג. אוקיי?
אם לבוק לסל או להעביר לחבר.
כן, יש אמר, יש אנשים שמקבלים. עוד פעם, אתה יכול להגיד שהוא מתוכנת לזה בעצם, ואז הוא פועל כמו ציפור. יכול להיות, אבל אני בכלל לא בטוח בזה. תשמע, בן אדם כן חושב תוך כדי משחק. אתה יודע, פרנץ בקנבאואר, מי שזוכר, כן, הצעירים פחות מכירים אותו, מי שזוכר. הוא היה ידוע בתור גאון בכדורגל, זאת אומרת, איך קראו לתפקיד ב... יש שם לתפקיד שלו.
פליימקר.
לא,
לא, לא, הוא היה בנם.
רומרו, רוגרו, משהו. ליברו, ליברו.
הוא היה בנם.
הוא
היה בנם.
כן, אבל הוא היה בלם עם הפנים קדימה, לא בולם, הוא היה אדריכל של משחק. עכשיו עוד פעם, אני לא, אז בטח לא מספיק הבנתי בזה, בשביל, אבל זה בעצם מה שאנשים דיברו עליו. עכשיו, שם התפחות התפיסה המקובלת היא שכן הייתה קבלת החלטות, הייתה אינטליגנציה, אוקיי? תשמע, אתה רואה אנשים אינטליגנטים בין השחקנים, זה לא נכון שזה... יש שם אינטליגנציה, אתה רואה ש...
אנשים אינטליגנטים כן, אבל לא בכדורגל.
לא, לא.
זה נורא קשה לדעת, זה כמו
קרויף.
גם קרויף, נכון. כן, היו אנשים ש... לא, אבל אני חושב שזה בקנבאואר, זאת הייתה הגדרה שלו. הגדרה הייתה שהוא היה גאון כזה, כי הוא היה אדריכל. יש כאלה שמקבלים החלטות מהר וטוב ומקומית. האיש כנראה ראה דברים... כן, כן, משהו שהוא ממש קשור לאינטליגנציה, באופן לגמרי ברור.
אחד שאחד מאמן של אחת הנבחרות של ה-NBA או משהו כזה, פיטרלי, יושב דומה, כתב ספר בשם הצוות המנצח. הוא עזב את תפקיד הכדורסל, הפך את זה לתוכנית, ונהיה יועץ ארגוני לכל החברות והעסקים. השיטות שבעזרתם הוא הפך חמישה...
כן, הוא מאמן מיתולוגי.
כן. אוקיי, אז לפעמים יש פה את ה...
כן, כן, ברור שיש, לי זה ברור שיש. טוב, בכל אופן, אז לכן אני אומר שבסופו של דבר, הזיהוי של צלם אלוקים עם שכל ועם רצון, הוא בעצם מאוד דומה, כי בתשתיתן של שני התהליכים האלה, יושב משהו שאפשר לקרוא לו בחירה או שיקול דעת, לא משנה, אבל איזושהי החלטה שאתה מקבל, לא כי אתה מתוכנת. אם אתה מתוכנת, אז שוב פעם זה מאבד את משמעותו. וזה הצלם אלוקים שלך. הצלם אלוקים שלך זה כמו שאלוקים ברא את העולם, אתה יכול לברוא יש מאין משהו בקטן. אבל עדיין אתה בורא יש מאין, לכן זה נקרא צלם אלוקים. ולכן התפיסה שזה שכל והתפיסה שזה רצון לא באמת כל כך שונות זו מזו. כי בשני המקומות האלה, בשביל לקרוא לשכל הזה אינטליגנציה, אתה צריך להניח שמשהו נברא שם. זה לא תוצאה מתבקשת או מתוכנתת מתוך מה שהיה קודם. ברור שיש להם לאדם כישרונות שמאפשרים להם יותר לעשות את זה ופחות לעשות את זה, וזאת שאלה מסובכת קצת איך לנקות את הכישרונות האלה בשביל לזקק מהי האינטליגנציה התאורה. כי אם אתה נולדת באופן שאתה מתוכנת לעשות את זה יותר טוב, אז צריך לנקות את זה ממדד האינטליגנציה שלך. אז לא יודע, זה מסובך קצת, אני לא יודע להגדיר את זה עד הסוף ובטח לא לחשב את זה עד הסוף, אבל אני חושב שזה העיקרון ברור. וזה לא קשור לשאלה מה זאת אינטליגנציה שבדרך כלל שואלים. לכן זה מה שאני רוצה לומר. כי הם שואלים את זה גם על ציפורים, הם שואלים את זה על כולם שבכלל, זה לא קשור לשאלה הזאת. שם השאלה איזה סוג פעולות או סוג יכולות זכאי להיקרא אינטליגנציה. ואני לא מדבר על זה, אני מדבר שם איפה באות היכולות האלה. כי אם יהיו יכולות שזכאיות להיקרא אינטליגנציה, אבל הן מופעלות על ידי ציפורים או מים, אז זה לא אינטליגנציה בעיניי. זה מה שאומר, נפש חיה של בעל חיים הוא היותו מרגיש וצועק וכדומה. ומה הכוונה? מרגיש עוד פעם, מה הכוונה לרפלקסיה. יש לו מודעות, רפלקציה, הוא תופס את עצמו וכו'. בנפש חיה של האדם כולל גם את היותו מסוגל לבטא את פנימיותו השכלית בצורה מורגשת. וכאן אנחנו מגיעים לשלב הבא, שזה היחס בין הדיבור למחשבה. פעם אני חושב הזכרתי את זה, מקובל לחשוב שזה מחלוקת ראשונים. האם אנחנו חושבים באופן מילולי או חושבים באופן לא מילולי? יש רשב"א בברכות.
יש אנשים
שכאלה ויש אנשים כאלה. יש רשב"א בברכות, הרשב"א אומר, הגמרא אומרת שם, שקריאת שמע לומדים שמע ישראל, שמע באוזניך, איך זה עוצה בפיך, אתה לא צריך, אתה צריך גם להשמיע לאוזניך. שמע באוזניו, מה שפיו נדבר, לא צריך לקום בדיוק את הלשון. רבי יוסי שם. וחוץ מזה, אומרים שגם... זה הולך שמה. לא, אתה לומד שלא צריך להשמיע לאוזניו, ואתה לומד שזה אפשר בכל לשון. השואל שם הרשב"א, איך מאותו פסוק לומדים שני דברים? בדרך כלל הגמרא אומרת, שאם הפסוק הזה תפוס לעניין אחד, אז לדבר השני צריך עוד פסוק. זאת אומרת, איך מאותו פסוק לומדים שני דברים? אז אומר הרשב"א, שאם, זה לא שני דברים, זה אותו דבר. זאת אומרת, אם יש משהו שלא צריך להשמיע לאוזניו, אז לא שייך שזה יהיה דווקא בלשון מסוימת, נגיד בלשון הקודש ולא בכל לשון אחרת. כיוון שמחשבה לא נעשית בשפה. אז אם אתה לא צריך להשמיע, אם אתה לא צריך לדבר אלא רק לחשוב, אז המחשבה לא אכפת לי איזה שפה היא נעשית, אין שפה במחשבה. אז ההנחה של כמה אחרונים, החזון יש מעלה אפשרות כזאת ועוד כמה אחרונים, שהרשב"א מניח שהחשיבה לא נעשית באופן מילולי. לומר זאת יש תוספות בשבת בדף מהם, הרש"א שמעיר על זה, מי שחושב בבית הכיסא. מותר לחשוב בלשון הקודש. אז התוספות מדבר עד שמה, והרשש מאיר שלפי זה יוצא שבמחשבה יש דיבור, וזה סותר את הרשב"א בברכות. יש מחלוקת בין התוספות לבין הרשב"א, האם המחשבה נעשית באופן מילולי. עכשיו ברור שהאמת היא שמחשבה נעשית גם באופן מילולי, אבל נדמה לי שבבסיס המחשבה המילולית יושבת איזושהי מחשבה קודמת יותר, שהביטוי המילולי שלה הוא רק ביטוי של המחשבה, זה לא המחשבה עצמה. אוקיי? ולכן אני חושב שהמחלוקת בין הראשונים זה לא בשאלה מה באמת קורץ לי בראש. כולם מבינים שאני יכול גם לחשוב בעברית או באנגלית.
אלא מה קובע.
בדיוק. אלא מי זה המישור הקובע עניין המחשבה. אני חושב שזה המחלוקת. ככה נדמה לי לפחות. בכל אופן, אבל לענייננו, זה יש ספר של השגיאה של דקארט, של דמאסיו. יש שם זוג חוקרים, בעל ואישה, נוירופיזיולוגים, חוקרי מוח. אז יש לו ספר שתורגם לעברית, השגיאה של דקארט, הוא מדבר על זה הרבה, על החשיבה המילולית והחשיבה לא מילולית והיחס ביניהם. בכל אופן, אבל מצד שני ברור שהיחס הוא לא חד-כיווני. התיאור הזה הוא יחס חד-כיווני, מה שתיארתי עד עכשיו. אז יש מחשבות, היוליות בראש, ויש להם ביטויים מילוליים. המחשבה המילולית היא לא שום דבר מעבר לצורת ביטוי של המחשבה האיולית, זה הכל. זה, יש אפילו מחקרים על זה, וגם על זה אני חושב שפעם דיברנו, יש שבט בברזיל, שהיה פעם מאמר בנייצ'ר על זה, יש שבט בברזיל שנקרא שבט הפיראי, אני מקווה שאני לא רואה את זה נכון. כן, בדיוק. ה-one too many systems. יש כמה, יש גם פלופונזים, אני חושב, יש גם, יש בעוד כמה מקומות כאלה, שבטים שהם לא יודעים לספור מעבר לאחד, שתיים הרבה. זה מה שהם יודעים. עכשיו מתברר
שאתה
נותן להם אתה מונה את הספרות, לא את המספרים.
גם מחשב סופר לפי בסיס 2.
הוא סופר לפי בסיס 2, הוא סופר גם יותר מ-2. פה אתם אותו דבר.
איזה יותר הרבה?
מה?
איזה יותר
הרבה? בדיוק. אז התחילו לשאול אותם עכשיו, היו חוקרים שמדווחים על זה בנייצ'ר, שמו להם תרגיל נורא פשוט, שמו להם נגיד 5 בטריות ו3 בטריות, ושאלו אותם איפה יש יותר. הם לא ידעו לענות. היה להם מאוד קשה לענות, אימנו אותם, וזה,
איך הם יודעים לקחת את החמש?
איך אפשר לשרוד בטבע בלי יכולת? בדיוק,
איך הם יודעים לקחת את החמש?
אני לא יודע.
אני משוכנע שאם היו אומרים להם, תיקחו אחד מהם, ולוקחים את החמש.
מה זה אחד מהם?
כאילו, אחד מהם
מוזות. מי עדיף לך?
הוא היה לוקח, לא יודע למה.
לא, כנראה שלא, כנראה שלא כך פשוט. אולי לא. אמיתית, זה היה דיווח. אני לא
יודע.
אני הצעתי שם פרשנות אחרת, היה לנו ויכוח הזה בעצור, כן חושבים. אני הצעתי שם פרשנות אחרת לנושא הזה. יש שאלות מהסוג שאתה לא... הבחנה ברמה החייתית אני מניח שגם הם יודעים לעשות. אבל כשאתה שואל אותם איזושהי שאלה שנוגעת לכמות הזאת, אני לא זוכר כבר בדיוק את המאמר, אני מדבר לפני 10 שנים כבר או משהו כזה, אז הם לא יכלו לעשות את זה. עכשיו, ברור שאת האינטליגנציה לזה הייתה להם. אחרי שלימדו אותם הם עשו את התרגילים האלה, הם ידעו לעשות את זה. אבל הנקודה שכשאתה אין לך בשפה, זה השאלה.
אחרי שלימדו אותם זה עדיין לא ראייה, כי גם תקוף אתה מלמד.
כן, לא, אבל תקוף אתה לא תצליח למד. זה נורא בסיסיות, לא תצליח למד.
תן לי מספיק זמן.
כן, לא. מתברר שלא מצליחים כל כך, עם כל הזמן שיש, לא מצליחים כל כך.
מאות שנים, לא, אתה טוב.
תיאורטי, אבל לא עובד בדרך
כלל. כן, אני יודע, אבל אני אומר שהפוטנציאל, אתה לא יכול לדבר על
פוטנציאל. אבל אותם לא צריך ללמד, לא
היה כמו מנדור. תהלה פרסומת שלי,
תהלה אותם
לעשות שורש. תהלה אחת שהיה לה בית ספר לבגרויות, היא לימדה את הקוף שם לעשות שורש. אז הוא עשה A בריבוע השורש, אז הוא כתב A. אני זוכר שזה היה בטכניון, ואז כולם אמרו לא נכון, זה איך מוחלט של A.
זה כמו הפך את גבולות
האינטגרציה,
הבדיחה על הגבולות האינטגרציה. גם הקוף, גם הקוף בעצם ידע שזה ערך מוחלט, רק לא אתה לגלות, אבל אתה חזרו אותו לעבודה.
מה זה הבדיחה על גבולות האינטגרציה?
לא מכיר את זה שם. אדם גמר תואר ראשון בפיזיקה. לא, אני אומר אפילו אולי דוקטורט, לא משנה מה. מחפש עבודה הוא כמובן לא מוצא. אז טוב, אם תהיה אחרי כמה חודשים, אז הוא רואה שמחפשים מנוף הנמל. לא מכירים את זה? מחפש מנופאי בנמל. טוב, אין לו ברירה, הוא פה אין לו פרנסה, הוא מחליט ללכת. כל החברים שלו משביעים אותו, אל תגלה שאתה אינטליגנט. לא אוהבים שאתה אינטליגנט. אל תגלה כלום, אתה לא יודע כלום, תבוא כמו בול עץ. טוב, הוא עומד שם, יש הרבה מבקשי עבודה, עומד שם מי שאחראי, מסביר על המנוף, תראו, יש לו מנוף, יש לו זרוע, והוא מסתובב, והוא יורד ועולה וכולי. נגיד שהמנוף הזה, נגיד, הוא 10 מטר, לא יודע, או X, לא משנה כמה, הוא עושה סיבוב שלם. מה ההיקף של העיגול?
מה השטח של העיגול?
ההיקף.
אחרת זה לא מסתיים לבדיחה.
לא, לא נכון.
לא מסתיים.
אז...
מי הייתי שם?
גם את ההיקף עשינו עם אינטגרל.
אתה
דוקר? זה אינטגרל מסלולי, זה לא אינטגרל של שטח. גם את ההיקף עשינו עם אינטגרל. אז... אז אז שואל אם מישהו יודע מה ההיקף, כולם שותקים. בן אדם כמובן מת להגיד שני פייר, אבל הוא שותק, אמרו לו, השביעו אותו שלא יגלה שום אינטליגנט. כולם שותקים. הוא שואל עוד פעם, הוא אמור מה בן אדם, תשמעו, זה בעיה של בגרות, זה לא עניין של... אף אחד לא יודע, כלום. אחרי 5 פעמים שהוא שאל, הבן אדם כבר לא יכול להתאפק, הוא אומר, מינוס שני פייר. ההיקף. אז שואל אותו, זה המנהל, יפה, אבל... אבל מינוס, מה עושה שם המינוס? אז כולם צועקים כי הוא הפך את גבולות האינטגרציה. זה הקוף הזה ששכחת הערך
המוחלט. לא, אפשר, אני חושב שהם שרו למכתב החבר'ה שם.
אה?
זה היה הפרסומת שלה לבית ספר.
אה, כן?
ושמו את זה בפרסומות, וחבר'ה שם, אתה יודע, שם הכל ברצינות.
כן.
שלחו למכתב, שאוי ואבוי להתקבל לבית ספר שלה, ולמד את טעויות. אורה שיינרמן, אני חושב, קראו לה.
כן, היה בית ספר.
אז, נכון, אז היא עשתה פרסומת, והיא צילמה, וזה היה הפרומו בקולנוע שם בטכניון. ואני זוכר איך שהקריאו את זה, כולה מה פתאום, זה...
היא אמרה את הקריירה, כנראה בגלל זה כבר לא שומעים עליה.
יכול להיות.
שלחתי לך על יחס הזהב.
כן, כן. בקיצור, אבל הנקודה שאני רוצה ללמוד מהפיראי האלה, זה שהיחס הוא דו-סיטרי. גם המחשבה באה לידי ביטוי בצורה של דיבור. אבל מצד שני, הדיבור בעצמו חוזר ומשכלל את המחשבה. ואת אם אין לך מספיק מילים לבטא, זה מחקרים של וורף. גם כן דמות מאוד מעניינת. יש ספר שתורגם לעברית, שכחתי את שמו, של וורף.
הטאו של...
לא הטאו, לא. וורף זה מחקרים, זה ספר...
טאו של פו, לא?
לא, ממש לא. טאו של פו זה משהו אחר גם. ספר מחקרים בלשניים, של אחד שלא למד בלשנות אגב. הוא אחד המלומדים החשובים ביותר בתחום הזה, שכולם מצטטים אותו.
אז הוא לא למד, הוא למד, רק לא פורמלי.
כן, לא היה לו תואר פורמלי. בכל אופן, אז הטענה, הוא עסק בזה גם כן לא מעט, זה שאתה מצויד במערכת מושגית חוזר ומשכלל לך גם את המחשבה, כי בלי שיש לך מושגים אתה לא יכול לחשוב על דברים. אז ההתפתחות היא לא לכיוון אחד, לא מתוך היכולת לחשוב אל השפה, אלא מתוך היכולת לחשוב אתה יוצר שפה. יצרת שפה, זה משפר את יכולת החשיבה שלך, זה מין איזה משוב חיובי. עכשיו, אגב, זה אחת אני חושב שנגיד אפילו בתפיסה אבולוציונית, שהפער האינטלקטואלי בין אדם לבין בעל החיים הבא אחריו הוא אקספוננציאלית הרבה יותר גדול מאשר בין בעל החיים ההוא לזה שבא אחריו. הרבה יותר גדול. ולמה? כי יש פה איזשהו פידבק, משוב חיובי, וזה מתפוצץ. זאת אומרת, אתה, ברגע שאתה צובר יתרון קטן, מצליח לייצר שפה, השפה הזאת משכללת את המחשבה. אבל שכלול המחשבה יוצר שפה יותר מתורכמת, השפה יוצר את המחשבה, משוב חיובי, וזה מתפוצץ. זה נהיה אקספוננציאלי.
זה הסימולה של כל המחשבים, שברגע שהם יצליחו לשפר את עצמם בצורה אוטומטית, זה כבר זהו, זה משם.
כן, זה אומר, כשיש מנגנון של משוב חיובי, וזה הנקודה שאתה צריך השפעה דו-צדדית כמשוב, אז אתה מפתח פער אדיר, אוקיי? אחרת זה ממשיך פולינומיאלי, זאת אומרת, זה נהיה פער גדל, אבל גדל בקצב סביר. טוב, בכל אופן, אז זה מה שהוא אומר פה, שהדיבור האנושי לא נוצר מיד עם היווצרות השכל, אבל מצד שני, זה לא נכון להגיד שהשכל היה מושלם, ובשלב ב' נוצר הדיבור. ברור שהדיבור מבטא שלב שאחרי זה חוזר ומשפר גם את השכל. אבל זה מין דבר שבונה את עצמו. זאת באשר לקושייה של ספורנו. אך לעצם תפיסתו שבריאת האדם בצלם אלוקים זהו סופו של תהליך ארוך שראשיתו ביצור לא שכלי, השייך לקטגוריה של בעלי החיים, ההולך ומתקדם עד שניתן לו השכל האנושי, ובמקביל גם הצורה הפיזיולוגית של האדם המוכרת לנו, מסתבר שזה תיאור נכון. זאת אומרת, זה לא הפשט בפסוקים, כי זה לא נכון שפרק א' מתאר את זה ופרק ב' מתאר את זה, אבל זה כן נכון שזה היה התהליך. זאת אומרת שהאדם נברא לא מתוך אילוץ פרשני בפסוקים, אלא מתוך הידע המדעי שלנו. אנחנו יודעים שדברים כאלה לוקחים הרבה זמן וקורים באופן הדרגתי, וסביר להניח שגם התורה כשהיא מתארת את זה, אמורה להתפרש באופן הזה.
לא, זה נכון גם על החיות, אבל התורה לא תיארה את זה ככה על החיות.
בסדר, גם אצל אדם היא לא תיארה את זה ככה. כבר יש חולק על ספורנו. אבל גם אצל אדם זה לא תואר ככה, ועדיין זה נכון, כי מדעית זה נכון. אז עכשיו הוא מוסיף, ההוכחות של דרווין ושל חוקרי המאובנים לקיומם של שלבים קודמים כאלה נראות משכנעות. כאילו, ברגע שזה נראה משכנע, זה נכון, זאת אומרת, אז אין סיבה להניח שזה לא נכון. כמו שהרמב״ם אמר, זה דיברנו על זה גם כן, שהרמב״ם כשהוא אומר שאם הוא היה משתכנע מדעית או פילוסופית במשהו מסוים, אז את הפרשנות הוא כבר היה מסדר עם כלים פרשניים. זאת אומרת, הוא לא מוכן לכפות את הדוגמות הדתיות שלו על התפיסות המדעיות. אוקיי? הטעות של דרווין, הוא אומר בדליה, היא בראייה הכללית של הדברים. המתחמקת מן השאלה איך נוצרו השינויים. אך אם ההכרה ברצון, עוד רגע אני אחזור לזה, אך אם ההכרה ברצון האלוקי הפועל בטבע באמצעות המלאכים, אין לנו שום צורך לשלול את תיאור המאורעות כפי שהחקירה המדעית מציגה אותם. ישנם ממצאים של שלדים של הולכי על שתיים בעלי גולגולת קטנה, שהמוח שלהם אינו יכול להיות כמוח של האדם המוכר לנו. אגב, פה אני לא לגמרי בטוח שזה נכון במונחים של היום, כי פעם שכחתי איך קראו לתורה הזאת שתולה את האינטליגנציה בגודל המוח. זה לא נכון, זאת אומרת, זה נפסל כבר, זה גם לא פוליטיקלי קורקט, כמובן, אבל זה גם לא נכון. יש דוגמאות, הרבה דוגמאות נגדיות, לכן גודל המוח אני לא בטוח שהוא מדד. האדם שעליו נאמר נעשה אדם בצלמנו הוא השלב האחרון של ההתקדמות ההדרגתית. עכשיו פה יש נקודה, למה הוא מתכוון, עם המלאכים ועם הזה, שמהטעות של דרווין בראייה הכללית של הדברים, מה אתה רוצה? הרי דרווין מתאים לגמרי לתו, אז מה הבעיה? מה הטעות של דרווין? הוא בכל זאת מתעקש, יש לו איזושהי טעות. נדמה לי שהוא...
שהתהליך מנועל.
מה?
אם התהליך מנועל או תהליך אקראי.
אני לא חושב שדרווין לא אמר שתהליך לא מנועל. זה כל הפרשנויות של אנשים שבנו על דרווין.
שזה מה שהוא אומר.
כן, אבל אני חושב שהוא מתכוון, נדמה לי, אני באמת לא בטוח, אני לא, כי זה סתום פה. אבל אני חושב שהוא מתכוון לומר לבעיה של השלבים החסרים, או לבעיה של הקפיצות, המוצא המינים. הרי יש שני ויכוחים בין דרוויניסטים, נאו-דרוויניסטים ובריאתנים. יש כאלה שמכחישים בכלל את התהליך האבולוציוני, אבל זה שטויות. אבל יש שאלה יותר קשה, שכאן הנאו-דרוויניסטים מדי בטוחים בעצמם, אני לא מספיק בקי, אבל יש לי חשד שהביטחון הזה קצת מופרז. שיכולים להיווצר גם מינים חדשים ממינים קודמים. יכול להיווצר שינוי מיני. עכשיו, ההגדרה של שינוי מיני כמובן בעייתית, דיברנו על זה קודם, על השאלה של מה זה אינטליגנציה וצומח חי ומדבר, כי ההגדרה היא הגדרה שהיא כמובן בעיני המתבונן, אבל יש איזושהי טענה שיש גבול לתהליך ההשתנות הטבעי. זאת אומרת, יש משהו שלא יוכל לצאת ממשהו שקודם לו. למרות שכן יש תהליך אבולוציוני, אבל לא יצא מין אחד ממין אחר.
למה?
יש איזושהי טענה כזאת, כי זה פער...
בשטח לא רואים מה,
לא. שגם בשטח לא רואים, זה גם לא יכול להיות. כי ההסתברות היא הסתברות כזאת שהיא בלתי אפשרית. הרי השינויים האבולוציוניים הם שינויים קטנים. עכשיו, בשביל שיצא מין, אין הטענה שלהם, זה שאין מעבר רציף בין מין אחד למין אחר. זה היה צריך להיות באיזשהו מקום, איזשהו שינוי גדול בבת אחת. שינוי גדול בבת אחת.
זה מה שאתה
אומר בשטח. ממצאית. לא, גם תיאורטית, לא רק בממצאים. טענה היא שלא, אין דרך. לא, הם טוענים שאין.
שאין לו גם רצף תיאורטי שיעשה את זה? או שהוא לא סביר?
לא, יש איזשהו פער, יש איזושהי קפיצה בין מינים, אין רצף.
אין הסבר למשל בצרות העין.
זה לא רק ממצאים, הטענה היא גם תיאורטית. יש כל מיני טענות, אבל יש גם טענות תיאורטיות.
זה לא מוזר, למה שלא יש...
כי זה לא רציף, יש פה איזושהי קפיצה שהיא לא... אתה לא יכול לעבור מבעל חיים לאדם או מצומח לבעל חיים, נגיד לפי התפיסה של הבריאתנים, כי זה סוג אחר, זה לא משהו שיכול לעבור רציף, זה לא כמותי, זה משהו אחר. זה סוג אחר. בדרך כלל מגדירים את זה כמי שלא יכול להתרבות אחד עם השני, אבל אני לא בטוח שפה גם ההגדרה הזאת רלוונטית. עכשיו פה יכול להיות שמה שמתכוון לומר זה באמת זה, שברגע שיש בעיה של השלבים החסרים, כן, או הדברים קוראים להם בכל מיני צורות, ופה הוא אומר שאם הקדוש ברוך הוא שולח איזשהו מלאך להעביר את האבולוציה, להעביר אותה שלב, ועכשיו היא תמשיך גם הלאה, אז אין בעיה, אנחנו רואים הכל קרה בדרך אבולוציונית לאט לאט, רק יש מלאכים שפתרו לנו את הבעיה של הפערים, כן, של השלבים החסרים. עכשיו יש איזה ויכוחים סוערים ועצומים ואמוציונליים נורא, אני לא נכנס לזה עכשיו, אבל יכול להיות שזה הוא מתכוון פה, אני לא
בטוח. השלב האחרון הוא ודאי כזה.
מה?
השלב האחרון הוא ודאי כזה.
מה זאת אומרת?
קיבלנו בחירה, זה ודאי לא קרה בתהליך.
אם יש, אותם אלה מחששים את הבחירה.
אבל מי שחושב שיש, אז דווקא זה קצת מחזק את הטענה.
בדיוק, הנה זו דוגמה למשל למשהו, שלפחות בהסתכלות שהיא לא דטרמיניסטית ומטריאליסטית, יש פה איזושהי קפיצה שהיא לא רציפה. או שאין לך בחירה, או שיש לך, אין קצת בחירה והרבה בחירה. או שיש או שאין, או שאתה סוטה מחוקי הפיזיקה או שאתה לא סוטה. זאת אומרת, זה לא, לא, אין פה רצף של מעבר. אז כנראה שהוא מדבר על הדבר הזה, אני לא בטוח שצריך להגיע לזה. בהחלט ייתכן שיש רצף. וכל השאלה באמת, ויכול להיות שעכשיו שאתה אמרת, יכול להיות שהוא באמת מתכוון לזה, אני לא בטוח. אבל אני רק אומר, לגופו של עניין, בלי קשר שלה למה הוא מתכוון, יכול להיות בהחלט שכל השאלה זה רק אם זה מנוהל או לא. אבל כל העסק יכול להיות נכון, כולל הקפיצות, יכול להיות שאין קפיצות, זה רצף. ועדיין, זה מנוהל. זאת אומרת, זה לא אומר שהקדוש ברוך הוא לא בתמונה. זה רק אומר שהוא פועל באופן הזה או בדרכים האלה. אוקיי? פעם שבוע.